בפעם הקודמת דיברתי על על השיקולים ביחס לאיסור ערכאות בבתי המשפט בישראל. הבאתי שלוש דוגמאות שאפשר להתייחס אליהן באופן דומה, וזה הצלת חיי גוי באמצעות חילול שבת, ויתור על קבלת מצוות בעת הגיור, ושימוש בבתי משפט בישראל. המשותף לשלושתם, שבשלושת ההקשרים האלה עולים קשיים ליישם את ההלכה כפשוטה, ולכן עולות הצעות פרשניות דחוקות, זה יהיה אנדרסטייטמנט, בלתי אפשריות למעשה, כדי איכשהו בכל זאת לאפשר להכניס את הצעד המתבקש לתוך המסגרת ההלכתית. ומה שאני הצעתי בהקשר של הערכאות, ובשני ההקשרים האחרים אני פחות מסכים, וזה להשתמש באיזשהו שיקול על. במובן הזה זאת קטגוריה פריפריאלית, כי זה איזשהו שיקול שלא שייך להלכה. שיקול חיצוני להלכה, שיכול להתערב ולקבוע לנו בכל זאת לעשות משהו, למרות ש... לכאורה זה מה שעולה, זה נגד מה שעולה ממקורות ההלכה הרגילים. והטענה שלי בעצם הייתה הבאה, אם אני מתמקד רגע באיסורי הערכאות, הטענה שלי הייתה שביחס לשימוש בבתי משפט או השתתפות בספירה המשפטית במדינת ישראל, מצד אחד איכשהו ברור שאין לנו אופציה מעשית לא לעשות את זה, זאת אומרת, להתנקר למערכת המשפט בישראל, במדינה דמוקרטית, אני אפילו לא מדבר על החיבור לכלל ישראל וכל מיני דברים כאלה, אני מדבר כרגע אזרח של מדינה דמוקרטית, לא סביר שאזרח כזה ישלול מעצמו את ההשפעה על השיח המשפטי, על הערכים שבאים בו לידי ביטוי וכדומה, ולכן איכשהו השיקולים או האילוצים המציאותיים מאוד ברורים. אפשר גם לראות את ההשלכות, כמו שאמרתי, של ההחלטות, של אלה שמקבלים החלטה כזאת, להתנקר למערכת המשפט. אנחנו מגיעים לכל ההתפרעויות ואובדן השליטה החרדי, כן? ששם מנסים איכשהו לא להכיר במערכת המשפט, ולכן מגיעים לאיזשהו סוג של אנרכיה וחוסר יכולת באמת לנהל חיים תקינים, בטח כשאתה נמצא בין קבוצות חרדיות שונות. בתוך אותה קבוצה, אז יש אולי בית דין מוסכם, ויש לו כוח חברתי גם להפעיל סנקציות על הצדדים הרלוונטיים, אבל אם זה סכסוך בין בלז לגור, או בין ליטאים לגור, אז המצב נהיה קשה יותר. אם כי, כמו שאמרתי, גם בתוך הקבוצה, גם בתוך אותה קבוצה עצמה, כמו הסכסוך בתוך פונוביץ', מגיעים לבעיות דומות, וכתוצאה מזה, אגב, היום זה כבר לא אותה קבוצה עצמה. זאת אומרת, הקבוצה הליטאית בעצמה כבר נחלקת למה שנקרא הפלג הירושלמי והפלג הבני ברקי, או סוינים ומחבלים, או כל הכינויים המצחיקים האלה, שזה בעצם התחיל מאיזשהו אובדן שליטה, לא יודע אם התחיל, אבל התחזק מאוד, לאור אובדן השליטה המשפטי. בהקשר הזה של הסכסוך סביב פונוביץ', ולכן נדמה לי שכל האינדיקציות האלה מראות שכולנו מבינים שזאת לא בעצם אופציה קיימת, להתנקר למערכת המשפט, לנסות לייצר מערכות פרטיות, אלטרנטיביות. דיברתי על הקומנדואים והמשטרות הפרטיות והאלימויות שעולות, אפילו אלימויות ממוסדות, כן, שמכוונות על ידי בתי דין, דיברתי על ההצעות שקיבלתי לכפות גט על מישהו שברח לאמריקה, עם איזושהי קבוצה של בריונים שתלך ותרביץ לו עד שהוא ייתן גט, כבר ממש מתאים לדין התורה, במובן הזה אין עם זה שום בעיה. אבל זה עסק מאוד בעייתי, משטרות פרטיות זה דבר בעייתי, ולכן המצוקה ברורה. מה עושים עם המצוקה הזאת? בדרך כלל מה שמקובל זה אחת משתי דרכים. אני אמרתי את זה כבר פעם הקודמת, אני רק מסכם, כי זה בעצם תורף הטיעון שלי. דרך אחת, זה להציע פרשנויות מאולצות, מלאכותיות, שמצליחות בכל זאת לדחוף את ההתנהגות המתבקשת לתוך המסגרת ההלכתית. זה מה שעושים בדרך כלל, מה שקראתי השופטים, כן? מי שמצדד בהשתתפות במערכת המשפטית וטוען שאין בזה איסור הלכתי, זה השופטים, בזק, אלון וכדומה. שוחט מן אמרתי הוא מקרה בעיניי. רבנים או פוסקים לא מסכימים לזה, ולדעתי בצדק, הפרשנויות האלה לא באמת מחזיקות מים. האמת ההלכתית הפשוטה היא שיש בזה איסור, ואפילו אולי איסור חמור. עוד פעם, לא עבודה זרה ולא זה, אבל זה כמו עבודה זרה, כי אתה בעצם מקבל על עצמך איזושהי מערכת משפטית אלטרנטיבית. לא מדובר פה באיזשהו אליל שעובדים אותו, אבל עדיין הרעיון של עבודה זרה קיים גם כאן. ולכן הפוסקים כמעט כאיש אחד הם מחזיקים בעמדה שזה אסור. ציונים דתיים, חרדים, מכל הגוונים, כמעט. בודדים, יוצאי דופן. ועוד פעם, אלה שיוצאי דופן, זה פשוט כאלה שמצטרפים למפלגת השופטים, כלומר, מציעים פרשנויות בלתי סבירות בעליל. והתחושה שלי הייתה שמה שנכון יותר לעשות, רגע, עוד משפט אחד על המפלגה של הפוסקים, להבדיל מהשופטים, זה שגם האנשים של מפלגת הפוסקים נזקקים לבתי המשפט, כמובן. אבל זה אסור, אז עוצמים עיניים. זאת אומרת, חיים באיזשהו סוג של שניות, שבעצם זה אסור באיסור חמור, ואתה יכול לתת על שיחות ושיעורים, ולצאת בחריפות איכשהו נגד העניין, ויחד עם זה, מיטב הציבור משתתף בשיח המשפטי, במעשה המשפטי, כולל אנשים יראי שמיים, אני לא מדבר על שוליים, חפיפניקים וכדומה, ואף אחד לא פוצה פה ומצפצף. זאת אומרת, קונקרטית, שום דבר. בשיעורים, בתיאוריה, יש המון נצרות וזה, אבל בפרקטיקה, אף אחד לא פוצה פה ומצפצף. זה איזשהו סוג של עצימת עיניים, או מה שהבאתי בשם הרב ברנדס, מה שהוא קרא לו קריצה. הוא דיבר בהקשר של הגיור, אבל זה באותה מידה קיים גם בהקשר של השימוש בבתי משפט. כי לכולם ברור שאי אפשר לעשות את זה. אמרתי יותר מזה, הבאתי את החרדים, כן, שבעצם המקצוע העיקרי שהיום החרדים הולכים ללמוד באקדמיה זה משפטים. זה, אם היית אומר את זה לפני 20 שנה, שאז בערך התחילה התופעה הזאת, אנשים היו פשוט פורחים עליך זוג עיניים ומשפזים אותך. אז זה הרי לא יעלה על הדעת שהדבר הזה יקרה, והעובדה שזה קרה. זאת אומרת, עצימת העיניים נעשית בצורה מאוד מאוד לא אקראית, לא כלאחר יד, אלא זאת עצימת עיניים ממוסדת ושיטתית. כי אין לאנשים דרך איך ליישב את התפיסה האידיאולוגית ההלכתית שלהם עם אילוצי הפרקטיקה. אין דרך לעשות את זה. אז מצד אחד, ההמלצה של מפלגת, אני קורא לזה עכשיו מפלגת השופטים ומפלגת הפוסקים, אוקיי? ההמלצה של מפלגת השופטים, לא רק שהיא מתבקשת, אי אפשר אחרת. מצד שני, הפרשנות שלהם בלתי סבירה לחלוטין, אין יותר הלכתי. אז מה עושים? לכאורה, הדבר היחידי שאפשר לעשות זה באמת לעצום עיניים. אבל עצימת עיניים היא גם אופציה מאוד בעייתית. היא אופציה בעייתית, א', כי היא לא ישרה. ובית, יש לזה גם השלכות לחוסר היושר הזה. כיוון שהיום בסך הכל אנשים חשופים למקורות, והכל גלוי, ואינטרנט, ומה שאתם רוצים, אז היום כבר אי אפשר לסמור את הקלפים קרוב לחזה. היום כולם יודעים, יעשו ממך צחוק על השולחן. אתה לא יכול להסתיר מהאנשים מידע. ולכן, לדעתי לפחות, האופציה הזאת, גם אם מישהו חשב פעם שהיא האופציה הנכונה, ועד היום יש הרבה שחושבים כך, אני חושב שזאת לא אופציה. זאת לא אופציה כי היא מובילה לבעיות קשות, לאובדן אמון באמירות ההלכתיות, ולכן אני חושב שהאזוטריות או קריצה או, כן, או עצימת עיניים היא לא באמת אופציה. אז מה כן? מה שאני הצעתי זה לשים את הדברים על השולחן, לא לקרוץ. לשים את הדברים על השולחן, מה זאת אומרת? נגיד, תראו, מבחינה פרשנית, היושר הפרשני מחייב להגיע למסקנה שהדבר הזה הוא אסור. אין יותר הלכתי. אין, לא מוצא שום מקור שמאפשר את הדבר הזה. מצד אחד. מצד שני, המציאות היא כזאת שאין לנו אופציה כיום לקיים את זה. אין לנו אופציה לקיים את זה. במצב כזה אין לנו ברירה אלא לעשות את זה, ואני אומר יותר מזה, בגדר של הוטרה, לא בגדר של דחויה. זאת אומרת, גם לא למעט בזה ככל האפשר, לא לעשות את זה ביד שמאל ועם, לא יודע מה, ועם רגל ימין, אלא עם עיניים עצומות. אלא לעשות את זה על השולחן, באופן מלא, לא להיזקק לבתי דין פרטיים. אני חושב שזה לא מדיניות נכונה לעשות את זה, אפילו במקום שבו אפשר, עוד פעם, יכול להיות שאם שניים מסכימים, שניים שייכים לאותה קהילה, אולי זה בסדר, אבל באופן עקרוני, כמדיניות, אני חושב שזה לא נכון. מערכת משפטית צריכה להיות מערכת אחידה ושליטה של השלטון, גיבוי של השלטון, עם כוח אפקטיבי לכפות, עם כללים ברורים, עם יכולת להתמודד עם המציאות, מה שלהלכה היום אין כל כך, ולכן אני חושב שזאת לא באמת אופציה קיימת, ולכן אני בעצם רוצה לומר שמה שצריך לעשות זה צריך להיות ישרים. להיות ישרים פירוש הדבר, לא לעצום עיניים ולא לקרוץ, להגיד חברים זה אסור, טועים השופטים, מפלגת השופטים, כן, בפרשנות שהם מציעים. מצד שני הם צודקים בכך שאין לנו אופציה לעשות משהו אחר, בלתי אפשרי, בלתי הגיוני לנהוג אחרת, ולכן אין ברירה את לעשות להשם, מה שאתם רוצים, איך לא תגדירו את זה, אני אגיע לזה עוד מעט בהמשך, אנחנו חייבים לעשות את זה למרות שזה אסור. זאת אמירה קצת בעייתית, אמירה קצת הרבה בעייתית, אמירה רדיקלית מאוד, אבל נדמה לי שאין מנוס אלא לשים את הדברים האלה על השולחן, והטענה שלי בסדרה הזאת, זה שהדבר הזה מעוגן בתיאוריה ההלכתית, לא בהלכה, אבל בתיאוריה ההלכתית. הטענה שלי, ושבתיאוריה ההלכתית ישנם שיקולים חוץ הלכתיים, פריפריאליים להלכה, שנוטלים חלק בקבלת ההחלטות ההלכתית. ולכן אני בעצם נזקק לכל הסוגיות האלה. לפני שאני ממשיך, וקצת נכנס באמת יותר להוביל הקורה של מה זה השיקול הזה, מה בעצם משמעותו, איך מאגנים אותו בתיאוריה או בהסתכלות ההלכתית, ועוד פעם, אם אתה לא לייט ואתה כן מחויב להלכה וכל הכותרות האלה שתמיד מצמידים למי שאומר דברים כאלה, אני רוצה לטעון שהכותרות האלה לא מוצדקות בהקשר הזה. אפשר, אדם שנאמן לחלוטין להלכה, יכול לעשות, לא רק יכול, צריך לעשות את זה. יותר מזה, אני אומר, כולם גם עושים את זה. הם עושים את זה רק הם קורצים, הם לא מוכנים לשים את זה על השולחן. הם בעצם עושים את זה. אז אם אתה עושה את זה, ואתה לא חושב שלא נכון לעשות את זה, אז תגיד, תהיה ישר ותגיד. עכשיו, למה לעשות את זה? השאלה, למה מותר לעשות את זה, יכולה להיות מופנית גם כלפי מפלגת הפוסקים, לא רק כלפי. זה שהם לא אומרים את זה, אבל הם עדיין עושים את זה. ולכן השאלה, מה ההצדקה לעניין הזה, אם יש הצדקה לעניין הזה, יכולה להיות מופנית גם כלפיהם, לא רק כלפי. אני בסך הכל קורא להיות ישרים ולשים את זה על השולחן, אבל מבחינת מה שעושים, גם הם עושים את זה. ולכן השאלה היא איך העסק הזה בדיוק עובד, איך מאגנים את זה בתיאוריה ההלכתית. בסוף השיעור נזקקתי קצת לסוגיית הרכאות שבסוריה. בגמרא בסנהדרין, הגמרא מביאה שבסוריה הייתה סיטואציה שבה היו עמי ארצות, לא היו דיינים שראויים לדון. ובמצב כזה יכולים למנות אנשים שלא ראויים לדון אדיוטות ולדון במקום. וזה הדין של הרכאות שבסוריה, זו התפיסה המקובלת, יש לזה קצת ויכוחים, אבל זו הפרשנות המקובלת לדין הרכאות שבסוריה. אנשים טוענים שבעצם, אם זה כך, זה יכול להיות מקור להתיר הזקקות להרכאות משפטיות במדינת ישראל של היום. כי ההכרח מתיר או מצדיק הזקקות להרכאות. אז יש לנו בעצם מקור בגמרא, ואם ככה זה לא קטגוריה פריפריאלית, אלא זה חלק מההלכה. כן, בגמרא, זה מופיע בגמרא. אז כאן אמרתי כמה דברים. דבר ראשון, הטענה שלי הייתה שאפילו אם נניח שאכן יש איזה מקור בגמרא, עוד מעט אני אערער גם על זה, עדיין זה לא באמת אומר שאין מקום לשיקולים כאלה בהתנהלות ההלכתית שלנו. זה רק אומר שכבר הגמרא עשתה את השיקולים האלה. לא אנחנו עושים את זה להגמרא עצמה, כי גם הגמרא, כשהיא התירה את הערכאות שבסוריה, לא הביאה פסוק. אין לזה מקור שמצדיק את זה. לפניהם ולא לפני אדיוטות, לפניהם ולא לפני אקום, וכולי, כל הדברים האלה, כל הדרשות האלה, בעינן עומדות. אז איך בערכאות שבסוריה מותר? אין שום פסוק. חכמים החליטו שמותר. למה? לטענתי, פשוט בגלל השיקול שאני אמרתי. אז בעצם זה לא נכון שברגע זה מופיע בגמרא, אז הדבר הזה הוא עניין פנים הלכתי. לא. בסדר כל ההכנסה של הקטגוריה החוץ הלכתית כבר נעשתה בזמן הגמרא. בסדר גמור, מצוין, אז עכשיו אני רק משתמש במה שהגמרא עשתה. אבל זה לא נכון שאין מקום לשיקולים כאלה. אני לא צריך לעשות את השיקולים האלה כי כבר הגמרא עשתה. נגיד באופן היפותטי, אם לא הייתה סוגיית ערכאות שבסוריה בגמרא, יש כאלה שיגידו לא, אז אתה לא, אין לנו מקור הלכתי, אי אפשר לעשות את זה. אני טוען לא נכון, כיוון שגם כשיש סוגיה כזאת, הרי אין לה בסיס, אין דרשה, אין מקור מפסוק שמצדיק את זה, אלא מה? חכמים עשו את זה בגלל השיקול הזה עצמו. עכשיו נניח שלא הייתה סוגיה כזאת בגמרא, כי לא התעורר הצורך. לא הייתה סיטואציה שהצריכה את הסוג הזה של, של הדיון או של המסקנה. היום יש. אז אני אמור לעשות את השיקול הזה, כי סוף סוף זה השיקול הנכון. זאת אומרת, הטענה שלי זה שקיומה של הסוגיה לא מפקיע את היותו של הטיעון הזה טיעון חוץ הלכתי. לא כל דבר שמופיע בגמרא הוא דיון הלכתי. מאוד דוגמאות גם בהמשך. לכן אני חושב שהעובדה שישנו תקדים לא אומרת שאני טועה בכך שמדובר פה בקטגוריה פריפריאלית, קטגוריה חוץ הלכתית. לא נכון. בקטגוריה חוץ הלכתית שכבר חכמי הגמרא עצמם הכניסו אותה לשיקול ההלכתי שלהם. אבל גם אם הם לא היו עושים את זה, אז אני הייתי אמור לעשות את זה. ולכן, במובן הזה, המקור בגמרא לא מעלה ולא מוריד לטענה העקרונית שלי. הוא מרגיע כל מיני נרבים של שמרנים. כל מיני שמרנים שלא מסתדרים עם זה אם אין לך מקור בגמרא, ואם יש מקור בגמרא הם נרגעים, אז הכל בסדר, יש מקור בגמרא. אבל את הטיעון העקרוני, זה לא פותר. ברמה העקרונית רואים פה שיש מקום לסוג של שיקול, כמו שאני הצגתי קודם. נכון, זה אסור על פי ההלכה, אבל אין לנו אופציה אחרת, ולכן אנחנו נעשה משהו שהוא אסור על פי ההלכה. זהו, זה הטענה. והטענה הזאת, סוגיית הערכאות שבסוריה לא מפקיעה ממנה. להפך, היא מדגימה אותה. זה, אני אומר, אפילו אם הסוגיה של הערכאות שבסוריה הייתה עוסקת בסיטואציה שדומה לסיטואציה שאנחנו עומדים בפניה. אבל מה שטענתי עוד, זה לא נכון. אי אפשר ללמוד מסוגיית הערכאות שבסוריה אלינו באופן הפשוט. למה לא? אז אמרתי שם שהתקדים של הערכאות שבסוריה לא דומה אלינו בגלל ששם לא היו דיינים שראויים לדון. אצלנו יש דיינים שראויים לדון. זה לא אופציה כי הציבור לא יקבל אותם ואת המערכת ההלכתית בתור המשפט הנוהג במדינת ישראל. יש ציבור חילוני, ציבור שלא מחויב להלכה, והוא לא מוכן לקחת את ההלכה הקנון המחייב, כחוק המחייב, הנוהג. אבל זה לא נכון שאין דיינים ראויים. יש היום תלמידי חכמים שיכולים לשבת ולדון. אז לכן ללמוד מהערכאות שבסוריה אלינו, זה מאוד מאוד לא טריוויאלי. עכשיו אני אוסיף עוד משהו, הרבה יותר חמור שלא אמרתי אותו בפעם הקודמת, בכל תוספת, זה החזון איש מדבר על זה, והרב אריאל במאמר שלו בתחומין, תחומין א', תחומין ב', יש לו שני מאמרים שם, יש לו התדיינות עם השופט בזק. אז הרב אריאל שם מוכיח את זה מהרבה מקומות, זאת בעצם התזה שלו, שכל היתר של הערכאות שבסוריה, זה היתר לדון באופן מזדמן. זאת אומרת, דינים ספורדיים, זאת אומרת, אתה מגיע, שני אנשים מגיעים, אין להם בפני מי לדון, אוקיי, אז נושיב פה שני אדיוטות, שלושה אדיוטות, שידונו להם והחליטו מה נראה להם סביר לעשות. אבל בשום אופן אין מקום למצוא הצדקה הלכתית לבניית מערכת משפטית אלטרנטיבית. פה אנחנו מחליפים את התורה, אנחנו לא אומרים, תראה, אין ברירה, אין לנו תלמידי חכמים. אנחנו יוצרים מערכת משפטית אלטרנטיבית, מלמדים משפטנים, שנים של התמחות ועבודה וכולי, להתמחות במערכת המשפטית האלטרנטיבית. זאת אומרת, אנשים שלמדו הרבה שנים, זה לא אידיוטות. אבל הם למדו הרבה שנים לא את המערכת המשפטית הנכונה, לא את ההלכה, אלא את המערכת המשפטית שהמצאנו, אוקיי? זה, לזה אין יותר בערכאות שבסוריה. זה החזון איש כותב בפירוש, והרב אריאל חוזר על זה, כך שתראו שזה משני צידי המתרס הציוני ולא ציוני. זאת אומרת, יש פה קונצנזוס בעניין הזה. אין שום אפשרות ללמוד מערכאות שבסוריה אלינו. אצלנו מדובר במערכת אלטרנטיבית שזורקת את ההלכה לפח. לא בגלל שאנחנו לא מכירים את ההלכה, או אין מישהו שיכול לדון על פי ההלכה, כי אין פה תלמידי חכמים. יש פה תלמידי חכמים, אנחנו יודעים מה ההלכה אומרת, יש אנשים שיכולים לדון, ואנחנו החלטנו להקים מערכת אלטרנטיבית, להכשיר אנשים במשך שנים, שילמדו אותה, שישכללו אותה, שישפרו אותה לחוקק חוקים, הכנסת מרחיבה אותה כל הזמן. זאת אומרת, כל העסק הזה הוא ממש מרידה במלכות שמיים הכי גדולה שיכולה להיות. את הדבר הזה קשה מאוד לראות איך אפשר ללמוד מהרכאות שבסוריה. במובן הזה צודק לגמרי הרב אריאל, זאת טענתו העיקרית כנגד מפלגת השופטים, כן? שזה לא ייתכן, אין דבר כזה, אי אפשר ללמוד את זה מהרכאות שבסוריה. גם הטיעון שאצלנו יש דיינים ראויים, מה שלא היה בסוריה, וגם הטיעון ששם היה מדובר לא במערכת משפטית אלטרנטיבית, המערכת היא מערכת הלכתית. רק אנשים לא מכירים אותה כל כך, אז תשים אנשים שלא מכירים, שיעשו הכי קרוב שאפשר, או את ההיגיון שנראה להם, כי אין לנו אנשים שמכירים. כאן זה תרתי לרעותא. יש לנו אנשים שיודעים לשפוט, לדון, אפשר לשים אותם. למה נזקק לאדיוטות כשיש דיינים מוסמכים שראויים לדון? זה א', ב', אצלנו זאת מערכת משפטית מלאה, אלטרנטיבית, עשירה, אנחנו כולנו עוסקים בה ובונים אותה ומשכללים אותה ולומדים אותה ומכשירים אנשים כדי לעסוק בה. זה לא הערכאות שבסוריה. להביא את זה מהערכאות שבסוריה זאת בדיחה אינטלקטואלית. פשוט בדיחה. לא מחזיק מים, אין, זה פשוט, זה שטות, זה פשוט שטות. לכן את הדבר הזה זה פשוט מגוחך. טוב, אז אם זה כך, אז אין לנו הצדקה הלכתית, ואין לנו גם מקור מהגמרה לגבי הערכאות שבסוריה, זה לא מקור. אז מה כן? אני חוזר, מה שאמרתי קודם. מה שכן, זה לעשות בעצמנו את מה שבגמרה אולי לא עשו. למה? כי אם הגמרה הייתה עומדת בפני מצב כמו שאנחנו עומדים בפניו, גם היא הייתה עושה את אותו שיקול. אם הגמרה הייתה מכירה סיטואציה, שבה יש ציבור חילוני שלא מכיר בהלכה ולא רוצה את ההלכה ופיתח מערכת משפטית אחרת, ומצד שני אין לנו אפשרות לא להשתתף במערכת כי זה לא מלך, אמרתי שדינא דמלכותא זה משהו אחר, כי דינא דמלכותא המלך מחוקק ואנחנו מצייתים. זה לא מדינה דמוקרטית שאנחנו נוטלים חלק ויש דיון ציבורי וקובעים ערכים ומחוקקים ובוחרים את המחוקקים, יש פעילות שלמה סביב העניין הזה, אלא המלך קבע, ואנחנו רק רוצים שלא יהיה איש את רעהו חיים בלעו, אז אנחנו מצייתים למה שהמלך קבע. אצלנו זה לא ככה, המלך זה אנחנו. המלך זה אנחנו, כולנו ביחד. ולכן, אם הגמרא הייתה מכירה סיטואציה כזאת, היא לא הכירה סיטואציה כזאת. אם היא הייתה מכירה סיטואציה כזאת, לטענתי, היא הייתה עושה את השיקול של הערכאות שבסוריה, למרות כל ההבדלים, גם על המקרה שלנו. למרות שזאת מערכת משפטית אלטרנטיבית, למרות שיש לנו דיינים שיכולים לדון, תלמידי חכמים, ולא צריך למנות אדיוטות, בגלל שאין לנו מי שידון, הכל נכון. ועדיין אין לנו אופציה לעשות את זה. למה? כי הציבור לא מסכים. מה אנחנו יכולים לעשות? יכולים או להיפרד, להתנקר למערכת המשפטית, או לשתף איתה פעולה, למרות שזה אסור. אין אופציה. ולכן, כיוון שלהתנקר זאת לא אופציה, דיברתי על ההשלכות של העניין, מה שנשאר זה רק לשתף פעולה למרות האיסור. לשתף פעולה למרות האיסור, זה בעצם המוצא שבמובן הזה הערכאות שבסוריה הוא כן תקדים. למרות כל ההבדלים, גם במישור ההוא, עדיין הערכאות שבסוריה הוא חידוש שאי אפשר להגן אותו בכללי ההלכה. למה אמרו את היתר הזה לדון שם באמת, באדיוטו? בגלל השיקול שאני מדבר עליו כאן. בגלל שבלי מערכת משפטית אפקטיבית, חברה לא יכולה לתפקד. אין לנו דיינים ראויים, טוב, אז נשים אדיוטות, מה אנחנו יכולים לעשות? האלטרנטיבה היא שהחברה מתפוררת. זה לא יכול להיות. את העיקרון הזה אפשר ללמוד מהגמרא של הערכאות שבסוריה. לא, עוד פעם, הסיטואציה היא לא אותה סיטואציה, ואם אנחנו תופסים את הערכאות שבסוריה כמקור הלכתי, אז אין לנו מקור הלכתי לסיטואציה שמפנינו. כי מה שהם יתירו זה לא שימוש במערכת אלטרנטיבית, וזה לא במצב שיש דיינים מומחים. אבל אם אנחנו מבינים את המטה שיקול של הערכאות שבסוריה, את הבסיס שאומר שלמרות שאין לי יותר הלכתי, אם אין לי אלטרנטיבה, אז אין ברירה, אני אעשה משהו שהוא אסור הלכתי. את זה אני כן יכול ללמוד בערכאות שבסוריה. אבל זה עצמו כמובן לא שיקול הלכתי. זה אותו שיקול חוץ הלכתי שעשו האמוראים אז, אני מרחיב אותו להיום. ובמובן הזה אפשר לראות בערכאות שבסוריה מקור השראה, אבל זה לא אומר שהשיקול שאני עושה עכשיו הוא שיקול פנים הלכתי. זה פשוט לא נכון. אלא אני לומד מחזל שלפעמים יש מקום לשיקול לא הלכתי. במקום שאין ברירה, פשוט אין אופציה, לא יכול לקיים את ההלכה. מה לעשות? לא יכול לקיים. עכשיו, שימו לב, מה זה נקרא לא יכול לקיים? לא יכול לקיים, אין פירושה שאני אמות, או שמישהו אחר ימות. פיקוח נפש דוחה הכל זה עיקרון הלכתי. לזה אני לא קורא שיקול חוץ הלכתי. אם היה פה פיקוח נפש. פיקוח נפש דוחה את כל התורה, זה עיקרון הלכתי. רגיל, יש לו מקורות, לומדים אותו, אבל זה עיקרון הלכתי רגיל. אני לא מדבר פה על עקרון דחייה הלכתי. עקרון דחייה הלכתי שאומר שיש התנגשות בין שני ערכים, יש פתרון הלכתי, מה עושים? מי מהם גובר? לא. אני מדבר פה על שיקול שהוא שיקול חוץ הלכתי, אין לו מקור. אבל מה לעשות? אין לי דרך ליישם את ההלכה. עכשיו, מה זה נקרא אין לי דרך? זו נקודה מאוד חשובה. מה זאת אומרת אין לי דרך? יש לי דרך, אף אחד לא ימות. אז אני לא אחיה פה בחברה של יהודים, אני אלך לאוסטרליה, יש שם דינא דמלכותא, ואני אציית לדינא דמלכותא והכל בסדר. או שאני אקים לעצמי מערכת בתי דין פרטיים, ואשא בתוצאות עם כל האנרכיה שהדבר הזה יוצר, אני אשא בתוצאות, אין עצה ואין תבונה נגד השם, זאת אומרת, זה איסור מאוד מאוד חמור, מה, הייתם מחלל שבת? במצב כזה, אם יש איסור, יש איסור, מה לעשות? זאת אומרת, יש פה חידוש הרבה יותר חזק ממה שנראה במבט ראשון. החידוש הוא לא רק בזה שאם אין ברירה, אז עוברים על ההלכה. החידוש הוא בשאלה מה זה נקרא אין ברירה. אין ברירה, אין פירושו שאחרת אני אמות. אין ברירה, פירושו פסנישט. זה נקרא אין ברירה. פסנישט הכוונה, לא סביר לחיות באופן הזה. זהו. שיקול, זאת אומרת, אמירה די מרחיקת לכת. שזה החידוש היותר גדול מאשר החידוש הראשון. החידוש שכשאין ברירה עוברים על ההלכה, אם אתה לא, אם האין ברירה הוא פיקוח נפש, אין בזה שום חידוש. פיקוח נפש דוחה את כל התורה, זה ברור. לכן עיקר החידוש הוא לא זה שאם אין ברירה עוברים על ההלכה. עיקר החידוש הוא מה נקרא אין ברירה. שפה מצב כזה גם הוא יכול לחשב כאין ברירה. אני אביא אולי דוגמה שתחדד קצת את העניין. זה עלה גם באתר שלי ועוד מקומות. יש סוגיה בפסחים שנקראת לא אפשר ולא כמחוון. מה זאת אומרת? נגיד שמישהו הולך צריך להגיע למקום מסוים, לא יודע, לקנות משהו, משהו כזה. בדרך יש חנות של עובדי עבודה זרה שמוכרים פסמים לעבודה זרה. יש איסור להריח בוסם של עבודה זרה. אוקיי? עכשיו, אם אני אעבור שם בדרך, אני אצטרך להריח את הריח הזה. אין לי ברירה. אז הגמרא אומרת, לא אפשר ולא כמחוון, אם אתה לא הולך בשביל להריח. אתה הולך כי אתה צריך להגיע למחוז היעד שלך. וזה גם לא אפשר אחרת, אי אפשר, אין לך דרך אחרת, לי כדר כאחרינה, כמו שהם בלשון הגמרא, אז מותר לעשות את זה. למרות שעוד פעם, שימו לב, הצורך שאותו אתה צריך, בשביל מה אתה צריך להגיע לאותו מחוז חפץ שאתה רוצה להגיע אליו? כי אתה צריך לקנות משהו. עכשיו, לא איזה צורך של פיקוח נפש. אבל כיוון שזאת המטרה שלך, ואתה לא מתכוון להריח בסמים של עבודה זרה, אז זה נקרא לא כמחוון. וזה גם נקרא לא אפשר. למה זה נקרא לא אפשר? זה נקרא לא אפשר, כי אין לך דרך אחרת. בסדר? ואל תלך ואל תקנה. תשאר עם הכיסא הישן, למה אתה צריך לקנות כיסא חדש? למה זה נקרא לא אפשר? רואים שם בגמרא, בסיטואציה כזאת נקראת לא אפשר. זה חידוש אדיר. יותר מזה, הראשונים שם מדברים על זה, מה קורה אם יש לי דרך אחרת להגיע לאותו מחוז חפץ, נגיד לחנות הכיסאות שאני רוצה להגיע אליה, ובדרך היא נקייה, אין שם חנויות של עובדי עבודה זרה, יש לי דרך אחרת. אלא מה? הדרך האחרת ארוכה בחצי קילומטר. זאת קילומטר והיא קילומטר וחצי. אוקיי? אומרים הראשונים על המקום שם בפסחים, גם במצב כזה אתה יכול ללכת בדרך הקצרה ולהריח בסמים של עבודה זרה. גם זה נקרא לא אפשר ולא כמחוון. מה זה לא אפשר? תלך קילומטר וחצי. לא. זה נקרא לא אפשר. ברגע שזה דורש ממני מחיר נוסף, זה נקרא לא אפשר. אז פה, עוד פעם, החידוש הגדול פה, זה לא בשאלה שכשלא אפשר, אז לא אפשר. החידוש הוא בקריטריון מה נקרא לא אפשר. יש פה משהו שעל פניו הייתי אומר, מה זאת אומרת לא אפשר, תלך קילומטר וחצי, או אל תקנה כיסא. מה הבעיה? יש אלטרנטיבה, אז תשב על הכיסא הישן שלך, או על הרצפה. איפה בשביל עבודה זרה, ירד ועל יעבור, אסור עבודה זרה. גם על הביזרה יהודה עבודה זרה, זה ירד ועל יעבור. אוקיי? לא, אבל שאני אומר שאפשר. אבל, כאן מסתיים הדמיון אלינו. למה? בגלל ששם אתה בעצם עושה את זה בגלל שאתה במצב של אינו מתכוון. הדין של אינו מתכוון הוא דין שיש לו מקורות הלכתיים, זאת אומרת, יש אינו מתכוון, זה משהו שהוא מותר. אם אתה עושה משהו באופן של אינו מתכוון, למשל גורר ספסל ויוצר חריץ, אבל אתה גורר את הספסל בשביל להוביל את הספסל למקום אחר, לא כדי ליצור את החריץ, שבת. זה נקרא אינו מתכוון. אז זה מותר. למרות שחריצת החריץ היא איסור דאורייתא. אוקיי? בונה או חורש, תלוי אם זה בשדה או בבית, אבל זה איסור דאורייתא. עדיין, אם אתה עושה את זה באופן של אינו מתכוון, זה מותר. אז הראשונים שם, נדמה לי שהפשט במה שהראשונים שם אומרים, בסוגיה שלא אפשר ולא כמכוון, הם אומרים כך, אם יש לך דרך ארוכה ודרך קצרה, נגיד, אם שתי הדרכים היו באותו אורך, נגיד, אוקיי? אתה היית בוחר ללכת בדרך עם הבשמים של העבודה זרה. זה היה אסור. למה? כי ברור שאם אתה הולך שם, אתה הולך בשביל להריח, אחרת למה לא הולכת בדרך השנייה? אין שום מחיר, הדרך השנייה שקולה לגמרי. למה לא בחרת בה? למה בחרת בדרך הזאת? סימן שאתה מתכוון. אבל אם הדרך האחרת ארוכה יותר, קילומטר וחצי, עוד פעם, אפשר לעמוד בזה. אפשר ללכת קילומטר וחצי במקום קילומטר. זה לא איזה פיקוח נפש. אבל זה מספיק בשביל להגדיר אותי כמי שהולך בדרך הקצרה, כמישהו שהולך בדרך הקצרה, כי היא קצרה יותר, לא כדי להריח פסמים של עבודה זרה. אי אפשר להגיד לי, תשמע, אתה מתכוון להריח פסמים של עבודה זרה, אחרת למה אתה הולך פה? למה אני הולך פה? כי זה יותר קצר. לכן אני הולך פה, לא בשביל להריח פסמים של עבודה זרה. אז אם ככה אני נשאר בגדר של אינו מתכוון, וזה מותר. מבינים? פה השיקול הוא, הלא אפשר פה, הוא אמנם לא אפשר מאוד ליברלי. מה זה לא אפשר? בטח שאפשר. תלך קילומטר וחצי. אבל התפקיד שעושה הלא אפשר הוא אחרת מאשר אצלנו. שם התפקיד של הלא אפשר בא רק להראות שאני בעצם עדיין אינו מתכוון. אם הלכתי בדרך הקצרה, אז אי אפשר להגיד שאתה הלכת כדי להריח בסמין של עבודה זרה. כי הלכתי בגלל שהיא יותר קצרה, לא רציתי ללכת. בדרך הארוכה, לא יכול להראות שהלכתי כדי להריח. הלכתי כי זה יותר קצר. אם שתי הדרכים היו אותו דבר, ואני הולך בדרך הבעייתית, אז אומרים לי, תשמע, אתה הולך שם, זה היה בשביל להריח, אל תספר לי סיפורים. ולכן זה אסור, כי זה מתכוון. אז איסור דאורייתא של עבודה זרה, דרג ועל יעבור. אבל אם הדרך השנייה היא קילומטר וחצי, מותר לך לעבור איסור של עבודה זרה, ירג ועל יעבור. אתה יודע, למה? כי זה אינו מתכוון. לא התכוונת לזה. כשאתה לא מתכוון, זה מותר. אוקיי, טוב, עשיתי זה ממש בקצרה, ואפשר פה להאריך הרבה, כי אגב, יש איזה המון השלכות. נגיד, למשל, שאלו אותי לא פעם על צריכה של אומנות, של סרט או ספר שיש בו קטעים לא צנועים. האם מותר לצרוך את זה? אני טוען שכן. אני טוען שכן, לפחות במקום שזאת אומנות ראויה, כן? זאת אומרת, לא שאתה הולך בשביל שיהיה לי כדר כחרינה, כן? אבל אם אתה הולך בשביל הפורנוגרפיה, אז זה אסור, כי זה מתכוון. אבל אם אתה הולך בשביל האומנות, רק בדרך אתה צריך לפגוש גם חנות של בסמים של עבודה זרה. אז זה ממש לא אפשר ולא כמכוון. אין לך אופציה לצרוך את אותה אומנות בלי זה. אתה יכול לא לצרוך אותה בכלל. אבל זה ראינו בסוגיה שם, אני יכול לא לקנות את הכיסא בכלל. זה לא שיקול. אני החלטתי שאני רוצה את האומנות הזאת. היא חשובה לי, אוקיי? עכשיו המחיר הוא שבדרך אני מריח בסמים של עבודה זרה. אם אני לא מתכוון לזה, אלא אני באמת רוצה את האומנות, וזה המחיר שאותו אני משלם בדרך, אז מותר. זאת הטענה, יש לה השלכות מאוד מאוד מרחיקות לכת לימינו. הרב אברהם סתיו כתב על זה פעם, אולי אפילו עם אבא שלו, אני לא זוכר את זה לבד או עם אבא שלו, דוד סתיו, יצאו על זה הרבה ביקורות וקצף וכו' וכו', הוא כתב אגב יותר מתון ממה שאני אומר כאן. הוא סייג עוד יותר את היתר, ולדעתי הוא טעה שם, הוא החמיר מדי. אבל הוא חטף הרבה ביקורות על העניין הזה. ואני חושב שהוא צודק לגמרי, זה מה שעולה שם מהסוגיה. אגב, הרבה מאוד אנשים עושים את זה. ומעט מאוד אנשים יודעים מהי ההצדקה ההלכתית לעשות את זה, ומה שעושים בעצם, עוצמים עיניים, קורצים. אבל במקרה הזה, האלטרנטיבה היא לא להיות ישר ולשים את זה על השולחן, אלא באמת יש היתר הלכתי. במובן הזה, אני חושב שזה היתר הלכתי, זה לא עניין זה לא שיקול של אין ברירה. ובזה, הדוגמה הזאת שונה ממה שאני מדבר עליו בשיעור. כי מה שאני מדבר עליו כאן, אין לי יתר הלכתי. זה לא אינו מתכוון, זה לא משהו, אין לי יתר הלכתי אחר. אין לי, זה לא אינו מתכוון. אני עושה את זה במתכוון, אבל אין לי ברירה. זאת אומרת, זה לא אפשר וכמחוון, לא לא אפשר ולא כמחוון. זה לא אפשר וכמחוון, אני כן מתכוון, רק אי אפשר. ואי אפשר ליברלי, לא אי אפשר במובן של פיקוח נפש, אחרת עוד פעם, זה כמובן דוחה הכל. אלא זה אי אפשר במובן של אחרת, החיים הם חיים בעייתיים. החברה מתפרקת, החברה בנויה בצורה בעייתית. זה האי אפשר. הטענה שלי, שבמצב כזה, למרות שאין מנגנון כמו אינו מתכוון בדוגמאות שהבאתי, האי אפשר עדיין משחק תפקיד. זה יכול להתיר איסורים הלכתיים. וזאת בעצם הטענה שלי. יכולים לשאול, אז למה הראשונים וחז"ל לא התירו את איסור הרכאות בדיוק מהשיקול הזה? תמיד שואלים. תשובה מאוד פשוטה, הם פשוט לא הכירו את הסיטואציה הזאת. הטענה שלי, אם הם היו מכירים את הסיטואציה שבה אנחנו נמצאים היום, הנה חינמי, אני חושב שהם היו מתירים גם את זה. סיטואציה שהם הכירו, זאת הסיטואציה של הרכאות שבסוריה. ועובדה ששם הם התירו למרות שזה איסור הלכתי. הסיטואציה שלנו עוד הרבה יותר בעייתית. אבל מבחינת הלא אפשר, גם אנחנו נמצאים במצב של לא אפשר. זה לא אפשרי, אי אפשר לחיות אחרת. ולכן אני טוען שאפשר בעצם להתיר את הדבר הזה מכוח שיקול חוץ הלכתי. זו בעצם הטענה. עכשיו, השאלה באמת על מה מבוסס סוג כזה של שיקול. איך העסק הזה עובד? מבחינת התיאוריה של ההלכה. הראיתי לכם שבגמרא עשו את זה לגבי הרכאות שבסוריה, ומה שאני עושה, אני לוקח את אותו עיקרון, רק מרחיב אותו יותר. זה לא יכול להיות תקדים במובן, נגיד, של פסיקה מסדר שני, אבל זה יכול להיות תקדים במובן של פסיקה מסדר ראשון. זאת אומרת, מי שנצמד לתקדימים כפי שהם, מה שאני קורא בדרך כלל פסיקה מסדר שני, לא יוכל ללמוד מסוגיית הרכאות שבסוריה היתר אלינו. ולכן אני טוען שכל הפוסקים שאוסרים אצלנו, למרות שמכירים את סוגיית הרכאות שבסוריה, זה בגלל שהם פוסקים מסדר שני. הם נצמדים לתקדימים כפי שהם. בגמרא אין היתר למערכת אלטרנטיבית, כמו שהחזון איש אומר, כמו שהרב אריאל מוכיח. אני טוען, נכון, אין היתר. אבל מה שהגמרא עשתה, אני אעשה היום לא על בסיס הגמרא, אלא על בסיס המטה-שיקול שהיה בגמרא. לא על בסיס התוצר ההלכתי שהגמרא יצרה, אלא על בסיס צורת החשיבה שמשתקפת בתוצר הזה. אני עכשיו עושה את זה בעצמי, לא שאני נסמך על הגמרא. הגמרא אני יכול להביא בתור סיוע לזה שאפשר לעשות שיקולים כאלה. אבל הייתי עושה את זה גם אילו לא הייתה סוגיית הרכאות שבסוריה. לכן אני לא נסמך על הגמרא כתקדים. אני יכול להביא מהגמרא הזאת ראיה כדי להרגיע כל מיני אנשים שבלי גמרא הם לא מצליחים להסתדר עם מה שאני אומר. אבל אני לא באמת נסמך על הגמרא. כי מבחינת השורה התחתונה של הגמרא, היא לא נותנת את מה שאני רוצה ליישם היום. ולכן זה קשור בהחלט גם לדיון של פסיקה מסדר ראשון ופסיקה מסדר שני, שאני לא אכנס אליו, כאן. עכשיו, הטענה הזאת, כמו שאמרתי גם בשיעור הקודם, היא טענה של אורתודוקסיה מודרנית. כי באמת אורתודוקסיה מודרנית זה אורתודוקסיה שמוכנה ליישם עקרונות הלכתיים באופן שונה ממה שמופיע במקורות. זה כן נאמן להלכה, זאת לא רפורמה. הרפורמי יגיד, לא מעניין אותי ההלכה, נראה לי היום אחרת, אני עושה אחרת. מה שאני מדבר עליו זה לא. אני מיישם עקרונות הלכתיים גם במקום שאין לי תקדימים. ובמובן הזה זה נשאר נאמן להלכה, לא שאני לא שההלכה לא מעניינת אותי. זה שאלה שהם שיקולים חוץ הלכתיים שנוטלים חלק בהכרעה ההלכתית או המעשית שאותה אני מקבל. ואז ברגע שאני, מה הרווח בעניין הזה? בפיתוח של התיאוריה ההלכתית, שעוד רגע אני אגיע אליה. אם אני מפתח את התיאוריה ההלכתית, ואני מראה שזה מוצדק בתיאוריה ההלכתית, לא בהלכה, בתיאוריה ההלכתית, זה מאפשר לי להיפטר מהצורך לקרוץ, או לעצום עיניים. כי למה אנשים קורצים ועוצמים עיניים? הרי הם עושים את מה שאני מציע. כולם עושים את מה שאני מציע. רק לא שמים את זה על השולחן. לא מוכנים להגיד על השולחן זה אסור, אבל אני עוצם עיניים ועושה את זה בכל זאת. אלא מה? הם אומרים זה אסור בתיאוריה ועוצמים עיניים בפרקטיקה. שותקים באלף שפות. ואני אומר, אם אני אוכל להצדיק את זה בתיאוריה ההלכתית, או המטה ההלכתית, זה פותר אותי מהצורך לקרוץ ולעצום עיניים. אני אומר, על השולחן, זה אסור הלכתית, אבל יש תיאוריה מטה הלכתית, שאומרת לי שיש מצבים של עת לעשות להשם הפרו תורתך. ואת החשבון הזה יכול לעשות כל חכם בכל זמן, לא רק סנהדרין או נביאים או מי שאתם רק רוצים, תמיד הם נתלים בשיקולי סמכות, אני אעיר את זה עוד בהמשך. אז כדי להבין את זה קצת יותר, אז אני רוצה להיכנס באמת לתיאוריה המטה הלכתית. איך אפשר להצדיק סוג כזה של החלטה לפעול נגד ההלכה? חזיתית נגד ההלכה בלי שאני מוצא יותר, אין לי יותר. אז אפשר היה להציג את זה בכמה צורות. ויש, אני לא בטוח שהן לגמרי שונות. זה שלוש צורות למעשה, ויכול להיות שהן ממש ניסוחים שונים של אותו דבר, אבל בכל זאת אני אציג את הניסוחים השונים. הניסוח הראשון זה ניסוח שרואה את הסיטואציה הזאת כקונפליקט ערכי. ועל זה דיברתי בסדרה הקודמת של הלכה ומוסר. מה שאני בעצם טוען זה הטענה הבאה. יש לי ערך שלקיים חברה תקינה, מערכת משפטית אפקטיבית. תהיה איזה שתהיה, לא המערכת המשפטית ההלכתית, אלא צריכה להיות, כמובן רצוי שתהיה המערכת המשפטית ההלכתית, לא רק רצוי, חובה. אבל קודם כל יש גם ערך מעבר לזה, לעצם קיומה של מערכת משפטית אפקטיבית בכל חברה. כמו שרואים בדין המלכותא, בכל מקום, כי בלי זה אי אפשר לקיים חברה תקינה. הערך הזה מתנגש עם איסור ערכאות. אז יש לי התנגשות בין ערך הלכתי לבין ערך מוסרי, כללי, חברתי, איך שלא תקראו לזה. ברגע שיש התנגשות בין ערכים, כמו שאמרתי, זה דיברתי בהרחבה בסדרה הקודמת, אני לא אחזור לזה כאן, ברגע שיש התנגשות בין ערכים, אי אפשר כבר להגיד אפריורי שהערך ההלכתי אוטומטית גובר. למה? הערך המוסרי, כבודו במקומו מונח בדיוק כמו הערך ההלכתי. שניהם גם רצון השם, כמו שהסברתי שם. ועכשיו זאת התנגשות, ואני צריך להחליט כמה שוקל כל ערך, או מי נמצא במי, מה המחירים של מעבר על כל אחד מהערכים האלה, ולכן כבר ברגע שאני מבין שהמחירים של הערך המוסרי הם מאוד מאוד כבדים, אז יכול להיות שהערך המוסרי או החברתי יגבר על הערך ההלכתי, כמה חמור שהוא לא יהיה, וזה עבירה חמורה בהלכה, לא עבירה שולית, להבין, זאת גם עבירה ציבורית, קולקטיבית, זאת אומרת, ציבור, קולקטיב שהולך ברגל גסה נגד כל המערכת ההלכתית. זה לא עניין טכני, זה לא איזה עבירה שולית כזו או אחרת שאפשר לעשות את זה ביד שמאל ולפתור את הבעיה. יש פה בעצם אמירה, אני הולך עם מערכת אלטרנטיבית, משפטית אלטרנטיבית, נגד כל חושן משפט, כל מה שאני עושה בישיבות, כל הרעיון, הכל, כשיש לי דיינים סמוכים, כן? וזה אסור הלכתית, אין לי יותר הלכתית, אין לי יותר הלכתי, ואני בכל זאת עושה את זה. זאת אמירה קשה מאוד, בטח כציבור. אז כדי לעשות את זה, אתה צריך, במודל של ההתנגשות, אתה צריך שהערך שעומד מול הדבר הזה, יהיה גם הוא מאוד חזק. וכאן זה שאלה, איך מודדים את זה וכולי, טוב, זאת שאלה קשה שאין לה תשובות פשוטות, בטח לא תשובות סדורות, או עם איזה קריטריונים חמשמעיים, אבל זה דיברתי בסוגיה של הלכה ומוסר. אז זאת צורה אחת להתייחס להתנגשות הזאת, ולהגיד, לסיטואציה הזאת, ולהגיד, יש פה בעצם התנגשות. ובהתנגשות אין כללים. לפעמים הערך הזה גובר, לפעמים הערך הזה גובר. עכשיו עוד פעם, כשהערך החיצוני גובר על הערך ההלכתי, זו עצמה לא אמירה הלכתית. כי הערך ההוא הוא חיצוני, הוא לא ערך הלכתי. אז התנגשות כזאת לא ההלכה מטפלת בה. ההלכה יכולה לטפל בהתנגשויות בין ערכים הלכתיים, אבל כשיש פה מערכת שעומדת מול המערכת ההלכתית, לא ייתכן שההלכה בעצמה תגיד מה לעשות עם זה. אלא זאת הכרעה לבר הלכתית, כן, חוץ הלכתית. ולכן אני מדבר פה על מערכת פריפריאלית, אוקיי? השפעה של מערכת פריפריאלית ולפעמים הכרעה שלה נגד ההלכה. זה ניסוח אחד, ניסוח של התנגשות. הניסוח השני, ואמרתי, שלושת הניסוחים, אפשר למפות אותם אחד על השני, הם לא באמת שונים, אבל זה מנגינות שונות, הייתי אומר. הניסוח השני בעצם אומר, יש פה סיטואציה של עבירה לשמה. מה זה עבירה לשמה? הגמרא בנזיר, בדף כ' א', אומרת, גדולה עבירה לשמה יותר ממצווה שלא לשמה. הגמרא מביאה שם הדוגמה של יעל אשת חבר הקייני, כן, ששכבה עם סיסרא כדי להרוג אותו, למרות שאין לה היתר לעשות את זה, אבל זה היה עבירה לשמה. היא מקבלת על זה שבח, כמובן, למרות שזאת, מה פירוש עבירה לשמה? אז האחרונים מאוד קשה להם עם הסוגיה של עבירה לשמה, כן, הם לא אנרכיסטים כמוני, אני נהנה מכל רגע בסוגיות כאלה, אבל הראשונים והאחרונים מאוד קשה להם לבלוע את הסוגיה הזאת. הסוגיה הזאת בעצם אומרת, תעבור על ההלכה כשבאמת צריך לעשות את זה. עכשיו, ולכן כתוצאה מזה, יותר מזה, זה גם בלי הוראה של מורה הוראה, זה פשוט האזרח הפשוט שנמצא בסיטואציה, אל אשת חבר הקיני, לא הייתה כנראה תלמידת חכמים גדולה, אפילו לא הייתה יהודיה כנראה, ובכל זאת היא הושתה לעצמה לעבור על ההלכה, בגלל עבירה לשמה, בגלל איזה ערך שבעיניה הצדיק את זה. אז זאת אמירה מאוד חתרנית, הייתי אומר, במבט הלכתי רגיל. ולכן, אין פלא שהרבה מאוד אחרונים, בעיקר ראשונים פחות, אבל הרבה מאוד אחרונים, מנסים לצמצם את הכלל הזה, ובעצם לראות בו איזשהו כלל דחייה הלכתי. אם הוא עושה דוחה, לא תעשה, או משהו כזה, כן? אם יש לך עשה נגד לא תעשה, אז למשל, אתה נמצא בערב פסח, יש לך רק תבואה מן החדש, שזה אסור, ומצד שזה לפני יום הנף, יום הנף זה למחרת הפסח, ומצד שני יש לך מצווה לאכול מצה, אז אתה מצוות העשה של לאכול מצה, דוחה את הלב של חדש, לאכול לאפות מצה, מתבואה חדשה, לעבור על הלב של חדש. למה? כי עשה דוחה לא תעשה. יש מהאחרונים שמתייחסים לעבירה לשמה, כאיזשהו סוג של כלל דחייה הלכתי, כמו עשה דוחה לא תעשה, או כללי דחייה אחרים. שזה בעצם הופך להיות אחד מהכללים הפנים הלכתיים הרגילים. אבל זה לא מחזיק מים בשום צורה, זה לא עולה מהגמרה, הגמרה יודעת להגיד עשה דוחה לא תעשה, היא לא אומרת את זה כאן. הגמרה מדברת על עבירה לשמה, עבירה לשמה פירוש שזאת עבירה. זה מותר, זאת עבירה. עשה דוחה לא תעשה זה לא עבירה, עשה דוחה לא תעשה זאת מצווה. פה מדובר בעבירה, ומותר לעשות אותה לשמה. יותר מזה, הזכות או החובה אפילו, לעשות את העבירה הזאת, שמורה לכל אחד שנמצא בסיטואציה. אידיוט, לא תלמיד חכם גדול. אם הוא מבין שזה מה שנדרש ממנו כרגע, זה מה שהוא עושה. רואים שזה לא הגדרה הלכתית פשוטה. מעבר לזה, סתם כשאני מסתכל עכשיו על יעל אשת חבר הקיני, מה ההיתר שלה היה לעשות את זה? אם באמת הריגתו של סיסרא הייתה מצילה הרבה חיים, אז היה אולי מקום להגיד שמותר היה לעשות את זה בגלל פיקוח נפש, אבל גם שם זה בעייתי. זה ניאוף, כן? זה גילוי עריות. איפה מצאנו היתר, כן, לאשת איש, לקיים יחסים בשביל להציל נפשות? לא מכיר היתר כזה. אז אין בעצם היתר הלכתי באמת. מה שהגמרא אומרת שם, עבירה לשמה זה מאוד יפה, ואתה יכול להגיד שעבירה לשמה זה כלל הלכתי. כשאתה בודק את הדוגמה, אתה לא יכול להראות לי איפה פה הכלל הלכתי מתיר את זה. אני אביא לכם אולי דוגמה נוספת, יותר רדיקלית אפילו. הגמרא בהמשך, באותו דף, מיד אחרי זה, מביאה את המקרה של בנות לוט, שקיימו יחסים עם אבא שלהם, ואנשים אולי לא מספיק מכירים את זה, אבל הגמרא משבחת אותם שבח גדול על מה שהם עשו שם. למרות שאחרי זה, כן, לא להגיד את זה, ומי שאמרה את זה, זה מואב ומדיין, כן, זה מגנים אותה על זה שהיא אמרה את זה בריש גלי, שהיא עשתה את זה, אבל לעצם המעשה, מעבר לשאלה אם מפרסמים את זה או לא, עצם המעשה נתפס אצל חז"ל, לפחות בגמרא שמה, כמעשה מאוד חיובי שראוי לכל שבח. למה? זה כתוב בתורה עצמה, לא צריך שזה מדרשים. התורה עצמה מביאה את השיקול שלהם. הם, כשהם ראו את הרי הכיכר נחרבות, אז הם הבינו שלא נשארו, האנושות נכחדה. לא נשארו יותר בני אדם. זה מה שהם ראו מסביבם, וזאת הייתה המסקנה שלהם. ואז הם אמרו לעצמם, אם אנחנו לא נעשה גילוי עריות עם אבא שלנו, ולא נקים ממנו זרע, אז האנושות נכחדת. זהו, אנחנו בני האדם האחרונים שנשארו פה, אם אנחנו נמות, זהו, אין יותר בני אדם, אין יותר אנושות. ולכן הם החליטו להקים זרע מאביהם. זאת הייתה החלטה, זה כתוב בתורה. לא מדרשים ולא שום דבר, זה כתוב בתורה. עכשיו אני שואל, מה היתר ההלכתי לעשות את זה? האם יש איזושהי סיטואציה בעולם שמצדיקה גילוי עריות של בת עם אבא שלה? אני לא מכיר שום מקור שנותן היתר הלכתי לדבר כזה. אגב, אפילו המקור הזה עצמו, כי המקור הזה עצמו לא כתוב בתורה שזה מותר. התורה רק מתארת מה הם עשו. חז"ל החליטו לשבח אותם על זה. בתורה עצמה אני לא רואה, לפחות אני לא מבחין שם באיזושהי התייחסות שיפוטית, מה שהתורה משבחת אותם על מה שהם עשו, להפך אפילו. אני הייתי שומע שם איזו מנגינה של גינוי מסוים, נדמה לי. אבל בטח לא אמירה שזה מקור הלכתי שכזה ראה וקדש, שכך צריך לעשות. ובאמת בכללי ההלכה אנחנו יודעים, אין שום דבר שמתיר את שלושת העבירות החמורות, אפילו לא פיקוח נפש. ובוודאי ובוודאי לא, מצב שבו זה אפילו לא פיקוח נפש, רק לא יישארו, בני אדם, לא מציל, הם לא הצילו חיים של אף אחד. הם רק מנעו את היכחדות האנושות מאליה. שום אדם לא היה נמצא שם בסכנה, שאתה עושה את המעשה הזה כדי להציל אותו. כשאפילו אי אפשר לקרוא לזה פיקוח נפש. זה יותר לא תוהו ובוהו לשבת יצרה, כן, איזשהו שיקול של מה שמובא בהקשר של פריה ורבייה. כן, ליישב את הארץ, להשאיר חיים אנושיים על פני הארץ. אבל זה לא נכנס להגדרה ההלכתית הזאת של פיקוח נפש. אז בוודאי ובוודאי שאי אפשר להבין מהי ההצדקה ההלכתית לגילוי הריות במצב כזה. והגמרא מביאה את זה מיד אחרי העיקרון של עבירה לשמה, ומשבחת אותם על זה, כך שהאסוציאציה די ברורה. הגמרא רוצה להגיד לנו, גם זה נקרא עבירה לשמה. אין פה שום היתר הלכתי. אז מה זה עבירה לשמה? על כורחנו, שעבירה לשמה פירושו, לעשות משהו ללא היתר הלכתי. אין היתר הלכתי. איך אתה מרשה לעצמך לעשות את זה? אם זה היה ראוי, אז ההלכה בעצמה הייתה מתירה את זה. אם ההלכה לא מתירה את זה, זה כנראה אסור. אומר לא, כי ההלכה נכתבה לסיטואציות הרגילות שעמדו בפני החכמים שכתבו את ההלכה. בנות לוט היו במצב פתולוגי שאף אדם מעולם לא היה בו וכנראה גם לא יהיה בו. לפחות לא נראה שיהיה. ככה הם ודאי תפסו את זה. מצב שבו שתי בנות ואבא הם שלושת האנשים האחרונים שנשארו על פני האדמה. על מצב כזה אף אחד בהלכה לא חלם. עכשיו, בסדר, לא חלם. אז מה לעשות עכשיו? אם יבוא הקדוש ברוך הוא ויגיד, זה מותר, בסדר, אז יש לי יותר הלכתי, אף אחד לא חלם, לכן אף אחד לא כתב, אבל האמת שההלכה מתירה. אבל הנקודה היא שהקדוש ברוך הוא לא אמר להם שום דבר, והם ודאי לא תלמידות חכמים שלא יכולות, לא היו תלמידות חכמים שיכלו לדעת מה ההלכה אומרת ומה היא לא אומרת, עד כמה שההלכה בכלל הייתה קיימת. אלא מה? הם היו אמורים לעשות שיקול של הדיוט, לא שיקול הלכתי. אתה צריך להבין שבסיטואציה כל כך קיצונית ופתולוגית, אתה בעצם אמור לעבור על ההלכה. אין היתר, ההלכה לא מתירה דבר כזה, היא לא עוסקת בסיטואציות האלה. אין לך גם מקור הלכתי שיאפשר לך להסתמך עליו. אבל אתה צריך להבין לבד, אפילו כהדיוט, שזה מה שמוטל עליך לעשות בסיטואציה הזאת. זה מה שנקרא עבירה לשמה. אין לכם אולי דוגמה להשלכה של הנקודה הזאת. גם הנציב, וגם הרב קוק בתשובה מפורסמת, הנציב וגם בתשובות שלו, אומרים עיקרון דומה, הרב קוק למד אצל הנציב, אז יכול להיות לכך שזה גם לקוח ממנו, אומרים עיקרון דומה שאחרי זה מאומץ על ידי הרבה פוסקים, הרבה אחרונים ופוסקים ועוד. הם טוענים שעבירה לשמה מותר לעשות אך ורק אם אתה מתכוון לשם שמיים. אבל אם כוונתך היא באמת כדי להנות, למשל, נוט לוט או יעל, התכוונו, הם רצו בעצם לעשות את האיסור, הם התכוונו להנות. אז היה אסור להם. זאת אומרת, מותר לך לעשות את זה רק עם כוונתך לשם שמיים. קצת דומה ליתר של אינו מתכוון כזה. אם כוונתך לשם שמיים, אז זה נקרא אינו מתכוון וזה מותר, למרות שבחלבים והעריות כנראה שזה לא יתר כזה. וככה, זאת הטענה שלהם. עכשיו, אני רוצה שתבינו שהאמירה הזאת היא שטות מוחלטת לאור מה שאני אמרתי קודם. לא ניתן לומר אותה בכלל. כי מה אני אמרתי קודם? מה שאני אמרתי קודם זה שעבירה לשמה פירוש הדבר שיקול מטה-הלכתי, שנובע מהקיצוניות של התוצאות, מהתוצאות הרדיקליות של המצב הקיצוני הזה שבו אני נמצא. היכחדות האנושות, או הפסד של עם ישראל במלחמה אם יעל לא תהרוג את סיסרא. לא משנה, יש שם תוצאות מאוד קיצוניות. ולכן מה שמתיר את העבירה הזאת, זה לא בגלל שזה לא עבירה, זה כן עבירה. אבל מותר לעשות עבירה הלכתית, אפילו חמורה, עם התוצאות שכנגד המאוד קיצוניות. זה נקרא עבירה לשמה. עכשיו תראו, נגיד שיעל מאוהבת עד מעל לראשה בסיסרה, והיא בעצם רוצה לשכב איתו כי היא רוצה את זה, לא בשביל להציל את עם ישראל. אבל עובדתית, אם היא לא תעשה את זה, עם ישראל לא ינצל. לפי הנציב והרב קוק אסור לה לעשות את זה. כי עבירה לשמה מותר לעשות רק אם אתה מתכוון לשם שמיים, לשמה, כן? אני טוען שעבירה לשמה פירוש הדבר, עבירה שמובילה לתוצאה חיובית, לא עבירה שנעשית בכוונה חיובית. מה שמתיר את העבירה זה עצם התוצאה, זה לא קשור לכוונה שלך. הכוונה שלך לא יכולה להפוך את זה ממצווה, מעבירה למצווה, אבל אני טוען, לא צריך להפוך את זה למצווה. זה מותר לעשות למרות שזאת עבירה. היעלה על הדעת שבנות לוט, נגיד שהיו רוצות לשכב עם אביהם, בסדר? אז יהיה אסור להם לעשות את זה ואנחנו ניתן להם אנושות להיכחד? הרי כל היתר לעשות את זה, זה בגלל התוצאה הזאת שהאנושות תיכחד. אז עכשיו בגלל שהם לא מספיק צדיקות, והם, הכוונה שלהם זה באמת ליהנות, והם רוצות ליהנות מהיחסים האלה. ככה הם בנויות, הם נהנות מזה, זה מה שהם רוצות. עכשיו אני אומר, אז בגלל זה האנושות צריכה להיכחד? כל הרעיון של עבירה לשמה הוא בדיוק הפוך. אנשים תופסים, במובן מסוים, הפרשנות של הרב קוק והנציב יותר רדיקלית משלי. הם רוצים לטעון שאפשר להגדיר מעשה מסוים כעבירה או כמצווה לפי הכוונה שלי. זאת ממש אמירה חתרנית. אם אני מתכוון לשם שמיים, אז ההלכה לא תגיד לי מה לעשות. העיקר שאני מתכוון לשם שמיים. לא אומרים את זה, אבל בעצם זה הרעיון שעומד מאחורי מה שהם אומרים. אני טוען, מה פתאום? ההלכה קבועה ועומדת. לא תלוי במה שאתה רוצה להשיג, מה שאתה לא רוצה להשיג, בכוונות שלך. ואם זה אסור, אז זה אסור, לא משנה מה הכוונה שלך. פרט לי, אני לא מתכוון שזה סוגיה בפני עצמה, אבל לא מדבר על זה כאן. זה אסור. מה שמצדיק את המעשה הזה, זה לא שהוא הופך להתר או למצווה. מה שמצדיק את המעשה הזה, זה שמותר לעבור איסור כדי למנוע תוצאות הרסניות ובלתי הפיכות. ולכן מה שחשוב כדי לקבוע אם צריך או לא צריך לעשות את זה, זה רק התוצאות. ואם התוצאות הן שהאנושות תיכחד, אז גם אם הן רוצות לעשות את זה להנאתן, אם הם לא יעשו את זה, האנושות תיכחד עובדתית. אז מותר להם לעשות את זה. זאת השלכה, אני חושב, יפה, היא מחדדת באופן יפה את המשמעות של מה שאני אומר כאן. כי הנציב והרב קוק לכאורה הולכים את חצי הדרך. הם גם מבינים שיש פה, זה לא סתם כלל דחייה הלכתי, אלא יש פה איזושהי אמירה חתרנית שאומרת, מותר לעשות עבירה במקום שבו אתה מתכוון לשם שמיים. אבל הם הולכים רק חצי מהדרך ובעיניים מפספסים את כל הרעיון של הסוגיה. כי בעצם הטענה היא שזה לא הופך למצווה. זאת נשארת עבירה. ומה שמצדיק את העבירה, את העבריינות הזאת, זה מניעת התוצאה. ולכן הדבר היחידי שחשוב פה זה לבדוק מה התוצאה הצפויה. לא משנה למה אני מתכוון ומה אני לא מתכוון. זה מה שחשוב. זאת המשמעות של עבירה לשמה. עכשיו, זה ניסוח שני, שבעצם אומר, שאני חוזר אלינו, אם אני מחליט שהתפוררות החברה במדינה דמוקרטית, במדינת ישראל במקרה שלנו, זה מספיק הרסני כמו היכחדות האנושות, או כמו הפסד של עם ישראל במלחמה לסיסרה, או כל מיני דברים כאלה, או נגיד ככה, מספיק הרסני, הרי זה תמיד נקבע לפי השאלה, מה חומרת העבירה שאותה אני עובר, מול מה חומרת התוצאות שאותן אני בא למנוע על ידי העבירה הזאת. המשוואה הזאת יש שני צדדים. אז לכן, כשאנחנו בודקים את הסיטואציה, צריך לבדוק את שני הצדדים של המשוואה. ברור שהיכחדות של כל האנושות, זה משהו יותר חמור מאשר התפוררות חברתית משפטית. מצד שני, אבל יכול להיות שגילוי עריות זאת עבירה הרבה יותר חמורה מאשר הזדקקות לבתי משפט במדינת ישראל. ולכן צריך למדוד אחד מול השני כדי לקבל החלטה האם מותר או אסור. אי אפשר להסתכל רק על צד אחד ולהגיד לי, טוב, שם זה היכחדות של האנושות, פה זה רק תקנה לרקמה החברתית שלנו. נכון, אבל מצד שני, שם היה מדובר בגילוי עריות, ופה מדובר באיסור הרכאות. אז לכן, השיקול פה הוא שיקול הדין של שני הצדדים של המשוואה, אבל אני רק מדבר על הלוגיקה. הלוגיקה היא שברגע שהגעתי למסקנה שבאמת התוצאות מספיק רדיקליות, או מספיק הרסניות ובלתי הפיכות, בשביל להצדיק את רמת האיסור שאותו אני עומד לעבור, אז מותר לי לעבור אותו למרות שהוא עדיין איסור, זאת עבירה. זאת עבירה לשמה. זאת הטענה שלי. עכשיו, כשאתם מסתכלים על זה, אז אתם תראו שזה בסך הכל די דומה למה שאמרתי קודם. כי מה שאמרתי קודם, אמרתי זאת התנגשות בין הערכים, ולפעמים הערך החוץ הלכתי גובר על הערך ההלכתי. כשאני מדבר על עבירה לשמה, מה זה הלשמה? לשם אותו ערך שהוא מספיק חשוב כדי לדחות את העבירה פה, כדי לאפשר לי לעשות עבירה. לכן אני אומר, זה אולי ניסוח אחר של אותו רעיון, אבל זה בעצם דומה מאוד. הנושא הזה של עבירה לשמה, עד כמה שהוא נשמע מרתיע, הוא נשמע מרתיע כמובן גם בהקשר משפטי, לא רק בהקשר הלכתי, כן? מבינים שלאפשר לעבור על, על הוראות החוק, בסיטואציות קיצוניות, זה מאיים על המערכת המשפטית, בדיוק כמו שעבירה לשמה מאיימת על המערכת ההלכתית. ולכן לא בכדי לקח זמן להגות המשפטית, עד שהיא הייתה מוכנה לעכל את המושג שנקרא פקודה בלתי חוקית בעליל. כי זה בעצם מה שכתוב פה. הטענה היא סליחה, לא פקודה בלתי חוקית בעליל, סירוב מצפוני. פקודה בלתי חוקית בעליל זה משהו קצת שונה. ואני אסביר את זה טיפה. יש איזה בלבול סביב הדברים האלו. נגיד, בכפר קסם, נגיד, כשירו שם במפירי עוצר, שלא בצדק, אז כן, הביטוי של זילברג, לא זוכר מי זה היה שופט שם, בנימין הלוי. כן, שאומר שזה פקודה שדגל שחור מתנוסס מעליה, ואחרי זה אושר גם בבית המשפט העליון וכולי, שבעצם אסור היה לציית להוראה של המפקד שאמר לירות במפרי העוצר, שם בכפר קסם. עכשיו, זה מוגדר בהגות המשפטית של עכשיו כפקודה בלתי חוקית בעליל. עכשיו, מה זה פקודה בלתי חוקית בעליל? פקודה בלתי חוקית בעליל פירושו פקודה שבאופן פורמלי היא תקפה, צריך לציית לה. יש פה מפקד, הוא מפקד מוסמך, חוקי, אתה חייל שלו, אתה צריך לציית לו. ואין סעיף בחוק שאתה יכול להסתמך עליו ולהגיד, הפקודה שנתת לי אני לא צריך לציית לה, או שהיא לא חוקית. אבל יש איזה שהם עקרונות, נקרא להם מטה-משפטיים, שהם עקרונות מוסריים יסודיים במקרה הזה, שאומרים, על פקודה כזאת אתה לא אמור לציית. עכשיו, לזה עצמו אפשר להתייחס בכמה צורות. אפשר להתייחס לזה באופן, יש פה התנגשות בין ערך מוסרי לבין ערך משפטי. ומצופה ממני לקיים את הערך המוסרי גם על חשבון מעבר על הערך המשפטי. זאת אפשרות אחת, וכך ראו את זה הרבה הוגים של המשפט. אבל מאז דוורקין, רונלד דוורקין, הוגה יהודי אמריקאי של המשפט בארצות הברית, הוא הציג את זה, אני חושב, בצורה הכי חדה, הוא טען שהפקודה הזאת היא לא חוקית בעליל. זאת אומרת, החובה המשפטית היא לא לציית לפקודה. הפקודה היא לא חוקית, אבל אין שום חוק שאומר שהפקודה הזאת היא לא חוקית. איך אתה קובע שהיא לא חוקית? אומר רונלד דוורקין, יש בכל חברה ובכל מערכת משפטית, יש עקרונות יסוד מוסכמים שברורים לכולם, שלא צריכים להיות כתובים בספר החוקים כדי להיות חלק ממנו. זה צלם אנוש בסיסי. והחידוש שלו הוא שמבחינתו הפקודה הזאת היא לא חוקית, זה לא שמותר היה לך לא לציית לה, כי יש לך ערך מוסרי שגובר על הערך המשפטי. אסור היה לך לציית לה. ותובעים אותך אם צייתת על הפקודה. זה כבר צעד אחד קדימה. לא שמצדיקים אותך בדיעבד אם לא צייתת. אבל אם צייתת, בסדר, זו הייתה פקודה חוקית. לא. הטענה היא שהפקודה היא לא חוקית, ואם מישהו מציית לה, הוא עבריין. והמפקד שנתן את הפקודה הזאת ייכנס לכלא, על הפקודה הזאת. ומי שציית לו, יתנו לכלא, באופן עקרוני. זה בעצמה, פקודה לא חוקית. זה החידוש הגדול של דוורקין. מה שזה בעצם אומר, שהעקרונות האלה, שלכאורה חוץ משפטיים, הם מהווים חלק מהמערכת המשפטית עצמה. זה מה שהוא מבחין שם דוורקין, בין כללים לעקרונות. כללים זה הכללים של המערכת המשפטית עצמה, שאיתם אנחנו גוזרים את המסקנות מתוך העקרונות הבסיסיים. אגב, דוורקין היה פוזיטיביסט, זה די מפתיע. הוא עשה פה תרגיל פוזיטיביסטי. ודוורקין טען אבל שחוץ מהכללים, שהם מנוסחים ומבוססים במערכת המשפטית, יש עקרונות. העקרונות לא צריכים להיות מנוסחים, ולא צריך שיהיה להם תקדימים, ולא צריך שהם יהיו כתובים באיזשהו מקום, אלא זה משהו שברור לכל בר דעת, ועוד פעם, זה יכול להשתנות מחברה לחברה דרך אגב. יש חברות מסוימות שבהן יש דברים מסוימים שהם עקרונות בסיסיים, החברה לא, זה ברור לגמרי, לא צריך להגיד את זה. זה עובר חקיקה מכללה, זה לא עבר חקיקה, אבל מבחינתנו זה כאילו שזה חוקה, כאילו כל אחד מבין שזה נכון, למרות שזה לא אוניברסלי. זה הטענה של דוורקין. הטענה של דוורקין זה שלא מדובר רק על עקרונות מוסר אוניברסליים, שאז זה ברור לגמרי. אלא הטענה שלו זה שאם זה ברור מאליו לכל חבר בקבוצה שבה מדובר, אז מבחינתו זה כאילו זה חוקק. וזה יכול להשתנות. נגיד, בבלגיה יש איזשהו עיקרון תרבותי מסוים שהוא מובן לגמרי לכל הבלגים, אבל אצלנו הוא לא מקובל. יש קדושה באכילת חזיר, סתם אני אומר. אוקיי? זה ברור, חייבים לאכול חזיר כל בוקר, נגיד, לצורך הדיון. אז אכילת חזיר זה עיקרון מטא-משפטי שיש לו מעמד משפטי. זה חוק. אצלנו יש עיקרון יהודי שאסור לאכול חזיר. אז מבחינת דוורקין זה יהיה עיקרון במערכת היהודית. לכן אני אומר, הרבה פעמים אנחנו חושבים שהעקרונות האלה צריכים להיות משהו אוניברסלי. לא. לפי דוורקין זה מספיק שזה מובן לגמרי במערכת הערכית של אותה קבוצה שבה מדובר. בהנחה שזו קבוצה הומוגנית כמובן, כי אחרת זה בעיה. אז יש פה כמה התייחסויות לעניין הזה של פקודה בלתי חוקית. אפשר לראות את זה כהתנגשות, אפשר לראות את זה כמשהו שהוא לא חוקי בעליל. זאת אומרת, אין פה התנגשות בכלל. העיקרון המוסרי יש לו מעמד משפטי, ובעיה שיש לו מעמד משפטי אין התנגשות. אין התנגשות במוסר לבין המשפט, כי המשפט פשוט לא אומרת. הפקודה היא לא חוקית. אז גם משפטית אני לא צריך לציית לה, להפך, אם אני אציית לה, אני אכנס לכלא. זה פקודה בלתי חוקית בעליל. מה זה סירוב מצפוני? סירוב מצפוני זה משהו שלישי. לא שתי הפרשנויות שהצגתי קודם לפקודה בלתי חוקית בעליל. סירוב מצפוני זה מצב שבו אני אישית, או הקבוצה שלי אני שייך, לא משנה, חושבת שיש צעד מסוים שאותו אני לא מוכן לעשות בשום אופן. מצפוני ממהל לתת לי... מצפוני לא נותן לי לעשות את הדבר הזה.
שלום עודרין.
אני משתיק את כולם, בסדר. אז הטענה היא שעוד פעם, לא מדובר פה בעיקרון אוניברסלי, וגם לא מדובר פה אפילו בעיקרון שמקובל על בני המערכת המשפטית שלי. למשל, דוגמה, אדם שמבחינתו לפנות יישוב בארץ ישראל, זה קו אדום, הלכתי. להגיד שהפקודה הזאת היא בלתי חוקית בעליל, בעיניי לא מחזיק מים. היא חוקית לחלוטין, גם אם אתה לא אוהב אותה. כי מבחינה משפטית, זו פקודה חוקית לגמרי, חלק גדול מהציבור מקבל אותה, אין פה עיקרון במובן של רונלד דוורקין, אין פה שום דבר חוקי שאתה יכול להביא לטובתך. מה שאתה כן יכול לטעון, זה שאתה מסרב מצפונית. מה זה אומר מסרב מצפונית? הפקודה היא חוקית. ומולה מה שעומד הוא לא עיקרון מוסרי אוניברסלי, וגם לא עיקרון שמקובל על כל הקהילה המשפטית שאליה אני משתייך, קרי מדינת ישראל. אלא זה עיקרון אישי שלי, אבל מבחינתי הוא עיקרון כל כך חשוב, שהוא מצדיק מעבר על החוק. עכשיו, בהגות המשפטית, בימינו לפחות, או בדורות האחרונים, מקבלים טענה כזאת כלגיטימית, ובלבד שתישא בתוצאות. אתה תיכנס לכלא. עברת על החוק, ואין פה שום עיקרון שאומר שזה לא חוקי בעלי, זה חוקי. אבל לא רואים אותך כעבריין. נגיד נפקמינה למשל, אי אפשר להגיד שזה עבירה שיש בה קלון, בדוגמה, לא יודע, לא בדקתי משפטית, אבל נשמע לי הגיוני. על דבר כזה אנשים לא יגידו, זאת עבירה שיש בה קלון, להפך. זאת עבירה שאנחנו מאוד מעריכים את מי שעבר אותה. למרות שנכניס אותו לכלא, כיוון שהוא עבר על החוק, בסדר צריך להיות. אבל אנחנו מקבלים או נותנים לגיטימציה לסוג כזה של עבריינות, וזה מה שנקרא סירוב מצפוני. אז תשימו לב, יש פה שלוש רמות של התייחסות. רמת התייחסות אחת זה, היא אומרת שיש פה עיקרון אוניברסלי, או בעצם כמה רמות, יותר משלוש אפילו, עיקרון מוסרי אוניברסלי שעומד מעל כל מערכות החוק, אף אחד לא יכול עליו, מה שנקרא, וגם אם החוק לא מכיר בו, זה לא משנה, הוא מחייב, כמו במשפטי נירנברג, כן, קיבלתי פקודה, אין דבר כזה, לרצוח רצח המונים כזה, זה עיקרון אוניברסלי, מוסרי, אנושי, בסיסי, ששום מערכת משפטית לא גוברת עליו, זאת הייתה המסקנה המאוד מחודשת ברמה המשפטית, של משפטי נירנברג. אז זה דבר אחד. דבר שני, זה עיקרון שמקובל על בני הקהילה המשפטית שלי. לא על כל העולם, זה לא עיקרון מוסרי אוניברסלי, אבל זה עיקרון יסוד בקהילה המשפטית שלנו, במדינת ישראל. לא יצויר שיש דבר כזה. נגיד חתירה נגד המדינה. בסדר? נגיד שלא היה בחוק איסור על זה. אבל ברור לגמרי שמדינה אוסרת על חתירה נגד המדינה, נגד עצמה. אוקיי? ריגול או דברים מהסוג הזה. נגיד שלא היה חוק כזה. עדיין היה מקום להגיד שיש פה איזשהו עיקרון במובן של דוורקין, שכיוון שהוא מובן מאליו בקהילה הזאת, זה כאילו שהוא חוקק. ולכן גם כאן יש מקום לפחות לפרשנות שאומרת שזה אפילו לא התנגשות, אלא החוק בעצמו אוסר את הדבר הזה, למרות שהחוק לא כותב כלום על זה. כי יש פה עיקרון מכללה, זה בעצם חוקק מכללה, כן? למרות שזה לא עבר הליך של חקיקה פורמלית. ואפשר להגיד שלא, אפשר להגיד שזה באמת מבחינה חוקית, כיוון שאין חוק אי אפשר, מצד שני, אבל העיקרון החברתי, השרידותי, המוסרי, לא יודע איך שתקראו לו, יכול לגבור אולי על העיקרון המשפטי. זאת פרשנות שנייה לסיטואציה הזאת. הרמה השלישית, או אם תרצו לקרוא לזה הרביעית, זה עיקרון שהוא ספציפי שלי, או של קבוצה קטנה, לא של כל הקהילה המשפטית שלה אני משתייך. וכאן כבר אין מקום לפרשנות הדוורקינית. ואת כאן ברור שהפקודה שאותה קיבלתי היא חוקית. זה ברור. רק אני, בבחינת מערכת הערכים שלי, לא מוכן לקיים אותה. לא מוכן, אמיתית, לא כי אני מתעצל, לא כי אני מרוויח מזה משהו, אלא כי ברמה הערכית זה בלתי נסבל מבחינתי. זה עובר איזה קו אדום שאותו אני לא מוכן לעבור. כלומר, באדם צריך להבין שהמעבר על החוק דורש הצדקה משמעותית. לא כל דבר שנראה לך לא בסדר מצדיק את זה, אבל קו אדום מאוד משמעותי בסולם הערכי האישי שלך מצדיק סירוב מצפוני. מצדיק עוד פעם, בלבד שאתה נכנס לכלב ונושא בתוצאות, אבל הוא מצדיק שרוב מצפוני. אוקיי? זה הדרגה השלישית. עכשיו, גם בהקשר שלנו, של עבירה לשמה או של הליכה לערכאות משפטיות, אפשר להתלבט מהי הפרשנות שאליה אני מדבר, ואולי זה ההבדל בין הניסוחים שאני מביא כאן. אפשר היה להגיד שברור שקיומה של רקמה חברתית זה כלל יסוד, אומנם הוא לא מופיע אולי בהלכה המפורשת, או אין לו מקור, אבל זה כלל יסוד אנושי, כלל אנושי בסיסי, ולכן בעצם זאת הלכה. זאת פיסה אחת. למרות שזה לא, אין לזה מקור, זאת הלכה. אפשר להגיד, לא, זאת לא הלכה, אבל זה עיקרון חיצוני שמצדיק מעבר על ההלכה. כי הוא עיקרון מחייב, זה שתי הפרשנויות שדיברתי עליהן גם בהקשר המשפטי. אותם, שתי פרשנויות שיש בהקשר המשפטי, אפשר לדבר עליהם גם בהקשר ההלכתי. סירוב מצפוני או פקודה בלתי חוקית בעליל על שני היבטיה. גם במאמר מוסגר, אני רק אזכיר כאן, ויכוח ישן שיש לי עם מנחם פינקלשטיין, פחו, היה, מהבית כנסת שלנו, הוא היה פצר פעם, ואני טענתי, הוא טוען שפקודה בלתי חוקית בעליל זה רק במצב שבו זה סותר עקרונות מוסריים יסודיים. זאת הפרשנות המשפטית המקובלת. אני אגב טוען שפקודה בלתי חוקית בעליל, זה גם ניסוע 95 קמ"ש בכביש, כשהתמרור אומר 90. למרות שכולם עושים את זה. למה? כי הטענה שלי שפקודה בלתי חוקית בעליל במובן הזה, זה בסך הכל אומר שאם המפקד, אני הנהג, והמפקד אמר לי לנסוע 95, למרות שהתמרור מורה עד 90, אז אין לו סמכות לתת פקודה כזאת, כי הרי כל סמכותו יונקת מהחוק. למה אני צריך לציית לו? כי החוק אמר שחייל צריך לציית למפקד, נכון? אבל החוק אמר שפה נוסעים 90. אין לך סמכות, אני לא מדבר על פיקוח נפש. סתם הוא בא לו להגיע מהר יותר. החוק אמר שאתה לא יכול לנסוע פה יותר מ-90, כמו איש אמו ואביו פטירה עובד שבתותיי תשמורו, כן? כולכם חייבים בכבודי, גם אני וגם המפקד חייבים בכבודו של החוק, מכוחו בכלל הסמכות של המפקד כלפיי. אז אם החוק הוא, אם הפקודה היא בלתי חוקית בעליל, בעליל אין פירושו שזה עמוק וזה יסודי ברמה המוסרית, אלא בעליל פירושו שזה בטוח בלתי חוקי, לא צריך להיות משפטן, תדעת זה בלתי חוקי, אלא כל חייל בשטח יכול להבין שזה בלתי חוקי. אז הוא לא צריך לציית. פה יש לנו ויכוח, אז באופן עקרוני, כיוון שהוא היה הפצר, אני מניח שאם אני הייתי נהג כזה, היו מעמידים אותי לדין ושופטים אותי. אבל ברמה העקרונית אני חושב שהוא טועה. אני חושב שהוא טועה, כי כל הרעיון הוא שהפקודה הזאת היא פשוט לא חוקית, לא בגלל שהיא בלתי נסבלת ברמה המוסרית. היא לא חוקית, כי היא נגד החוק. וכל הסמכות של המפקד יונקת מהחוק. אז לכן, ברגע שאתה לא צריך עורך דין כדי לבדוק אם זה חוקי או לא חוקי, כי אז אומרים לך, אם זה ספק, תציית למפקד קודם כל. אתה לא עורך דין, אוקיי? אבל אני אומר, במקום שבו לא צריך עורך דין, זה בלתי חוקי בעליל, עכשיו אל תציית. הפקודה של בלתי חוקית בעליל שאני דיברתי עליה קודם, זה משהו אחר. זה פקודה שבכלל, זה לא שיקול משפטי. זה שיקול מוסרי, שיקול ערכי, כזה או אחר. ועדיין הטענה היא שזה נכנס לתוך העולם המשפטי, וזה הופך את הפקודה לבלתי חוקית. זה חידוש גדול. אבל זה חידוש אחר מהפקודה בלתי חוקית בעליל, במובן שדיברתי עליו כאן. בכל אופן, לענייננו, ההליכה לבתי המשפט יכולה להיות מוסברת או כפקודה בלתי חוקית בעליל, זאת אומרת, לא ייתכן שההלכה תחייב אותי ללכת לבתי דין לא אפקטיביים ותפורר את החברה, ואז הטענה שלי זה שיש היתר הלכתי, למרות שעוד פעם אין מקור הלכתי. מקור הלכתי אין, זה שיקול שאותו אני עושה. אבל השיקול שלי בעצם אומר, אני לא בהתנגשות. ההלכה בעצמה אומרת לי ללכת פה לבתי משפט, לא שהעיקרון החיצוני דוחה את האיסור ההלכתי, אין איסור הלכתי בסיטואציה כזאת, כי זה בלתי חוקי בעליל, במובן הזה. אפשרות אחרת זה להגיד לא, אבל יש פה איזשהו עיקרון חוץ הלכתי, שהוא גובר על העיקרון ההלכתי, כי ההלכה צריכה מקור, מה שאין לו מקור הוא לא הלכה, אבל מצד שני, גם מה שאין לו מקור, למה לקרא סברה הוא? זאת אומרת, הסברה גם היא יש לה מעמד, דברנו על זה. ולפעמים הסברה יכולה לדחות את מה שההלכה אומרת. ואז זה יותר דומה לסירוב מצפוני, מאשר לפקודה בלתי חוקית בעליל. אני בעצם אומר, אני מסרב לקיים את ההלכה, אבל לא סתם כי אני עבריין, אלא אני מסרב לקיים את ההלכה לשמה, את עבירה לשמה. אוקיי? אני בעצם מסרב כי יש פה ערך גדול שמוטל על הכף. במובן הזה, אני הולך לבתי משפט, למרות שיש איסור הלכתי. אני טוען שהאיסור הלכתי לא בטל. יש איסור הלכתי, אבל אני בכל זאת מחליט לעבור עליו. בינתיים, ברשימת הניסוחים הבאתי שני ניסוחים. ניסוח אחד זה שיש פה התנגשות ערכית, ניסוח שני זה שזאת עבירה לשמה. והניסוח, אני כבר אגיד את הניסוח השלישי רק כדי להשלים את התמונה, הניסוח השלישי זה לא ניתנה תורה למלאכי השרת. יש מצב, התורה ניתנה לחיים אנושיים תקינים וסבירים. אם התורה דורשת מאיתנו להגיע לחיים לא תקינים ולא סבירים, אז לא. אז התורה לא דורשת מאיתנו את זה. אוקיי? כאן זה כבר לא כל כך התנגשות בין ערכים, אלא איזושהי הבנה של מה בעצם התורה אומרת. אני אנסח את זה ביתר פירוט בשיעור הבא, אני רק רוצה שיהיו לנו מול העיניים שלושת הניסוחים, שבעצם כל אחד מהם יכול להתפרש בכל אחת מהצורות המשפטיות שדיברתי עליהן קודם, ולכן זה בסך הכל להסתכל משלוש זוויות על רעיון שהוא די דומה. טוב, אני עוצר כאן, נמשיך בשיעור הבא, כאמור בשעות שבוע ביום חמישי, בשיעור הבא. מי שרוצה להעיר או לשאול, זה הזמן.
בר חתימה טובה.
בר חתימה טובה, כן, שיהיה לכולם.
רציתי להזכיר מי שצריך לשלם, שישלם, ורציתי לחזור ולאחל מזל טוב לרב על נישואי הבת.
תודה, תודה. מישהו רוצה עוד לשאול או להעיר?
שומעים אותי?
כן, כן.
רציתי לשאול על העניין של ההחלטה הזאת ללכת לערכאות משפטיות. האם עצם ההליכה לשם לא מצריכה פסיקה? איזושהי פסיקה של גדול תורה שיעשה את זה בצורה מסודרת?
שאלת הסמכות, אמרתי שאני יודע... לשאלת הסמכות אמרתי שאני עוד אגיע, אני רק אעיר פה הערה אחת בעניין הזה. בהלכה עצמה מופיע שאם אתה מתדיין עם בעל דין שהוא אלים, ואתה יודע, במסורת ההלכתית הרי היו בתי דין בכל קהילה, אבל לא היו להם שיניים. כי זה לא היה המלך, זה לא היה משטרה של המדינה, אותה מדינה, זה היה בית דין מקומי של הקהילה. ולכן אם היה בן אדם חזק, אלים, עשיר, עם מעמד חזק, אז אי אפשר היה להתגבר על זה. הוא היה יכול לסרב ולא לקיים את מה שבית הדין קבע. במצבים שהוא לא מוכן לדון או שלא מוכן לקיים את פסק בית הדין, ההלכה מתירה ללכת להרכאות של גויים ולהשתמש באמצעי האכיפה שלהם כדי לכפות את דין תורה על בר הפלוגתא שלי, על בעל דין השני. וזה דורש רשות מבית הדין. אתה צריך ללכת לבית הדין, לבקש רשות לגשת להרכאות, כדי שיממשו את פסק הדין שלהם. אבל זה מנגנון אחר ממה שאני מדבר כאן. רוב האנשים שהולכים על פסיקה מסדר שני, באמת מתירים אולי הליכה להרכאות גם בימינו, בבתי משפט, בהיתר של בית דין רבני, כשאתה לא מסתדר עם בר הפלוגתא שלך. אבל זה היתר בתוך ההלכה. אני לא מדבר. כן. אני מדבר על היתר גורף, בלי קשר אם אתה מסתדר איתו או לא, שצריך לבטל לבתי הדין הפרטיים. זאת אומרת, ללכת לבתי הדין של בתי המשפט של המדינה, כהיתר גורף, ולא צריך רשות מבית הדין, לא ניגש לבית הדין בכלל. זה משהו, זה מנגנון אחר.
טוב.
עוד מישהו?
אני לא יודע אם זה המקום לשאול פה, שזה קשור יותר לשמים הבאים. בעצם, אם אני הולך לבית משפט, אז גם התוצאה תהיה התוצאה, מה שנקרא, לא רצויה.
נכון. נכון, זה אחד ההבדלים. מה שההלכה מאפשרת זה ללכת לבית משפט ערכאות של גויים, שיכפו עליי את פסק הדין של בית הדין. רק אני משתמש בכוח הכפייה שלהם. אבל הפסק הוא פסק הדין של ישראל. כאן בהחלט זה הרבה יותר מרחיק לכת. אנחנו מדברים על מערכת משפטית אלטרנטיבית, כמו שהחזון איש מדבר.
כלומר שאתה טוען שעדיף מערכת משפט עם שיניים, למרות שהיא לא המערכת הנכונה.
נכון. עוד מישהו? אוקיי, אז נסיים כאן. שיהיה גמר חתימה טובה לכולנו שוב. נתראה בשבוע הבא. אני מקווה שנתראה חתומים כבר.